השקת עושים תנ"ך בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה וגיוס בעולם ההייטק. היכנסו למדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם, או הקליקו על הבאנר באתר של עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך. דוקטור ליאור ערבית ויותם שטיימן יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא.
שלום ליאורה.
שלום יותם.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
הגענו לפרק השלישי והמסכם של שחזור סיפור יציאת מצרים, שבמרכזו עומדת השאלה הגדולה, היה או לא היה? האם מדי שנה אנחנו מתכנסים אל שולחן החג ומספרים בשבחו של מאורע שמסורת ארוכת ימים הפכה אותו אמת, למרות שמעולם לא התקיים, או אולי אנחנו מציינים אירוע שהתרחש במציאות שבמהלך השנים כוסה בסיפורי ניסים ונפלאות שהעלימו לגמרי את היסודות הריאליים שבו.
נכון.
ליאורה, לפני שניכנס לעובי הקורה, אני מבקש להזכיר שאת גוררת שני חובות מהפרק הקודם. האחד הוא שאלה שאלתה המאזינה שלנו, ואותה אני אציג מיד, והשאלה השנייה היא, כיצד הגיעו פרטי מידע על מה שהתרחש במצרים בסביבות שנת 1250 עד 1300 לפני הספירה, לידי כותבי התנ"ך שחיו כמעט 800 שנים מאוחר יותר?
אני מציעה שנתחיל בשאלה הראשונה שלנו, אבל לפני כן אני רוצה לפרגן בלב שלם לעמית שלנו, דוקטור אילן אבקסיס, שהעלה בפודקאסט שלו תוכנית על יציאת מצרים. אני הקשבתי לתוכנית שמספרה 19 וממליצה עליה בלב שלם.
אני מצטרף להמלצה, ועכשיו בואי נתקדם. בכנס המאזינים השנתי של עושים היסטוריה שהתקיים בדצמבר 2016, השתתפה נערה בשם עטרה, שהפנתה אלייך שאלה חשובה מאוד. עטרה ציינה, ובצדק, שמדבר סיני הוא מדבר קטן, ושאלה מדוע בני ישראל הלכו בו 40 שנה ולא נניח 40 יום. הבטחת לה שתשיבי על השאלה בתוכנית שתוקדש ליציאת מצרים, והנה אנחנו פה, ומועד הפיראון של החוב הגיע. מה גם שאני ובטח מאזינים אחרים לא כל כך מבינים מדוע בני ישראל התברברו כל כך הרבה שנים במדבר במקום כל כך קטן.
ותם, בוא נתחיל בכך שאתה יודע היטב שלא שכחתי את שאלתה של עטרה. ובכלל שאלות של ילדים ונוער עומדות אצלנו במקום ראשון. יחד עם זאת, כדי להשיב לעטרה בצורה מסודרת ומושכלת, היינו צריכים להגיע לנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע.
אז בואי נשיב לעטרה.
אנחנו חוזרים ומזכירים שסיפור יציאת מצרים עטוף שכבה עבה של מעשי ניסים ונפלאות, שנועדו מלכתחילה להפליג בסיפור ישועתו של אלוהים. ואתה עצמך הערת בצדק...
בפרק הראשון.
נכון, שסיפור ישועה ענק מרשים בהרבה מסיפור ישועה קטן של 3.5 אנשים מסכנים. נמחיש את הטענה הזו באמצעות פסוק אחד שמתאר את האופן הגרנדיוזי שבו בני ישראל עזבו. עזבו את מצרים.
אנחנו מדברים על פרק י"ב.
ועל אחד הפסוקים המפורסמים בתנ"ך. אני קוראת בקיצור. ויסעו בני ישראל מרמסס סוכותה. רמסס וסוכות זה שמות יישובים שדרכם עבר המסע. כ600,000 רגלי הגברים, לבד מתף, תף נשים, ילדים וזקנים. וגם ערב רב עלה איתם. כלומר, או איזשהם נספחים, וצון ובקר, מקנה כבד מאוד, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, וגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם.
זה המקום לציין, שהיו חוקרים שחישבו שמחנה שמונה 600,000 גברים, שלהם נוספו ילדים, נשים, זקנים ונספחים, מה שהתנ"ך מכנה ערב רב, מסתכם ב2.5 מיליון איש.
נכון.
למספר הזה יש להוסיף צאן ובקר ומקנה כבד מאוד, כמו שסיפרת, מה שאומר שאנחנו מכפילים את מספר היוצאים ממצרים, ומדברים על סוג של נחשול אדיר שמונה 4, אולי 5 מיליון פריטים. והנחשול הזה ששטף את מדבר סיני, עוד יצא בלילה, בחיפזון גדול. נו, אירוע שכזה היה בלתי אפשרי לפני 3,000 שנה, ולדעתי הוא גם לא אפשרי כיום, ומכאן שהוא שייך לרובד שנועד להותיר רושם מעורר השתאות על גודל הישועה שעשה אלוהים לבני ישראל.
אני רוצה להוסיף על הדברים שאמרת, שמנקודת מבט ארצית לא ייתכן שמיליוני אנשים ובהמות הלכו במדבר סיני במשך 40 שנה. אתה יודע מה? אפילו לא במשך 4 דקות. Okay. במציאות, מדבר סיני הוא מקום צחיח, שבקושי מחלקל קבוצות קטנות, לרוב חמולות, שמונות 20, אולי 30 איש ועוד כמה עיזים מסכנות. המספרים הריאליים מתנגדים למספרים הדמיוניים שבהם נוקב התנך, אך הם מחברים אותנו לשאלתה של עטרה. 40 שנות הנדידה במדבר מוליכים אותנו אל אחת התופעות שמאפיינות את הכתיבה המקראית, שעליה כבר דיברנו בפרק על שתי הכפולות של 7 שנות העבודה שעבד יעקב עבור רחל. מרבית המספרים שהתנך נוקב בהם מייצגים ערכים סמליים ולא כמותיים. ניקח למשל את הערך 7, שנחשב מספר סמלי, משום שביום השביעי לבריאת העולם, שבת אלוהים מכל מלאכה.
ויש לנו עוד דוגמאות, המספר 12, שמייצג את 12 שבטי ישראל, ומשה, שחי 120 שנה, שהן כפולות של הערך 10 שמייצג שלמות ושל שוב 12. המספר 40 למשל, הוא נכלל בקבוצת המספרים הסמליים. משה שהה בהר האלוהים 40 יום, ויש את הביטוי הידוע, ושקטה הארץ 40 שנה, שגם הוא חוזר.
נכון, וברגע שאנחנו מזהים תופעה מובהקת של שימוש במספר קטן מאוד של מספרים, כמו 7, 10, 40, 12, שחוזרים על עצמם מאות פעמים במשמעות סמלית, אנחנו לא חייבים לקבל אותם במשמעות כמותית כמקובל בימינו. אנחנו רשאים להתייחס אליהם כמייצגים מובן סמלי כלשהו, ולכן אנחנו רשאים להתייחס ל-40 שנות ההליכה במדבר כאל מספר שמייצג הרבה זמן ולא מעבר לכך.
זה כמו להגיד, ליאור, צלצלתי לך מיליון פעם, איפה את לא עונה לי? הרי לא צלצלתי לך מיליון פעם.
נכון מאוד, זה בדיוק ככה.
אני מקווה שבכך ענינו לשאלתה של עטרה, ולדעתי עכשיו אנחנו יכולים לחזור לנקודה שבה עצרנו בפרק הקודם, וממנה להתקדם הלאה.
בבקשה.
אז בפרק הקודם דיברנו על כך שלמרות שסיפור יציאת מצרים גדוש במעשי ניסים ונפלאות, הוא מכיל פרטים רבים שמתיישבים עם המציאות שהתקיימה במצרים בחלון הזמן שאנחנו מדברים עליו, שזה שנת 1300-1250 לפני הספירה. בחלון הזמן הזה סבלה מצרים מחולשה רבה מבית ומחוץ. מבית, טפטוף תמידי ואינסופי של מסתננים שחדרו לשטחה לאורך אלפי שנים. הטפטוף הזה פגע בכלכלתה וביציבות המשטר הפרוני. איום מחוץ, מאיי יוון, בסביבות 1300 לפני הספירה, הם הגיעו בספינותיהם לחופיה של מצרים במטרה לחדור לפנים הארץ. המלחמה בפלישתים שנמשכה עשרות שנים לאורך החוף המצרי של ים תיכון נוספה לבעיות מבית, החלישה מאוד את השלטון המרכזי, והחולשה הזו יצרה חלון הזדמנויות לבריחת עבדים ממצרים. היות שלא ניתן היה לברוח דרך חוף הים לישראל, נתיב המילוט היחיד שנותר היה דרך מדבר סיני.
אני רוצה להוסיף על כך נקודה נוספת. דיברנו על כך שתיאור ההליכה במדבר מתואר בשני קולות. ניסי וריאלי. הכל הניסי מתאר כיצד אלוהים דאג לכלכלתם של ההולכים במדבר, וכיצד הוא נשא אותם על כנפי נשרים, וספר דברים מוסיף ואומר את הדברים הבאים. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה 40 שנה במדבר, ובמהלך 40 השנים האלה שמלתך לא ולתה מעליך ורגליך לא בצקה זה 40 שנה. כלומר, השמלה,
ניסים גדולים.
כן, הבגדים לא בלו ואפילו הרגליים לא קיבלו בצקות, אלא שהכל הריאלי השני מצייר תמונה הפוכה לחלוטין. הוא מתאר את הצמא הכבד, את המחסור במזון, את התשישות של ההולכים.
את התלונות.
נכון, שהם השימו את משה פעם אחר פעם, שלקח אותם למות במדבר, ברעב ובצמא. ולתהום הפעורה בין שני הקולות, שמדברים על אותו עניין עצמו, אנחנו נגיע בהמשך.
אז אנחנו נתקדם עם הקו הריאלי, יצאנו ממצרים, שקענו בחולות של מדבר סיני, והנה הגענו אל השלב האחרון של המסע, הכניסה לארץ כנען. אבל שנייה לפני שנחצה את הירדן ממזרח למערב, אנחנו צריכים להיפרד ממשה, ובסוגריים אני רוצה להעיר, אנחנו עוד נפגוש במשה בשנית, בתוכנית מיוחדת שנקדיש לו.
אנחנו בהחלט נעשה את זה, כי יש הרבה מאוד מאזינים שביקשו שנקדיש למשה תוכנית מיוחדת.
אז נעשה את זה.
בהחלט.
בדקות האחרונות לחייו, מעביר משה באקט דרמטי את המנהיגות לידי יהושע. ומכאן שסיימנו את ספר שמות ואת ספר במדבר, והנה פתחנו את הפרק הראשון בספר יהושע. חצינו את הירדן, נכנסנו לארץ ישראל. השאלה הראשונה שאני מבקש שנשיב עליה בעניין הזה, היא איזו תמונה מתקבלת מסיפור כיבוש הארץ שבספר יהושע.
בספר יהושע ישנם 24 פרקים. 12 הפרקים הראשונים מתארים את חציית הירדן ואת כיבוש הארץ המסיבי מידי האוכלוסייה הכנענית שחייתה כאן 1,000 שנים ויותר.
זה אלו הפרקים שאגב נחרטו בזיכרון הקולקטיבי.
עכשיו בוא נבדוק את האמת, אוקיי? כצפוי, פרקי הכיבוש האלה מתוארים בעוצמה רבה והם מהווים המשך ישיר לרצף הניסים שעשה אלוהים לבני ישראל במצרים ובימים שבהם הלכו במדבר סיני. וכך, כשם שאלוהים יקה בכל כוחו את המצרים והטביע את צבא פרעו בים סוף, כך הוא הלם בכנענים. הוא זרק על ראשם אבנים מהשמיים, הוא עצר את מהלכם של השמש והירח.
הפיל חומות ביריחו.
גם את זה הוא עשה, ובכלל הוא הטיל אימה על כל יושבי הארץ המסכנים. נוסיף לכך את העובדה שאלוהים סייע לכוחות הקרקע של יהושע להרוס את ערי המגורים של הכנענים ולגרש אותם ממקומם, ומששלם הכיבוש, יוצאי מצרים התנחלו בארץ המובטחת, והכל טוב.
את רוצה בבקשה לצטט לנו את הכתוב?
אני אשמח לעשות כן. ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, כלומר כבש את הארץ, את ההר ואת כל הנגב ואת השפלה ואת הערבה ואת הר ישראל ואת שפלתה.
הרי המרכז והשפלה. כבר.
נכון מאוד. ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה. כלומר, הוא נלחם במלכי הארץ הכנענים שנים רבות. ויקח יהושע את כל הארץ, ככל אשר דיבר אדוני אל משה, ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקותם, לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה.
זהו. הכיבוש הגדול הסתיים, בני ישראל שהלכו במדבר, התיישבו בארץ המובטחת, והארץ שקטה ממלחמה. האם זה המצב לאשורו?
ממש לא.
כרגיל?
ודאי. תמונת הכיבוש המסיבית שנחרטה בזיכרוננו מתוארת ב-12 הפרקים הראשונים, אלא שהיא מתפוררת ב-12 הפרקים הבאים, שמספרים סיפור אחר לחלוטין. וכמובן שאין לה שום אחיזה בספר שופטים, שמספר על תקופת ההתיישבות הראשונה בארץ כנען.
רגע, רגע. תגדירי לנו את נקודת הזמן שבה אנחנו עומדים כרגע.
אנחנו כרגע נמצאים בסביבות שנת 1200 לפני הספירה. ואם התחלנו את המסע שלנו בסביבות שנת 1250 לפני הספירה, הרי שלפנינו סמיכות זמנים מעניינת שצריך לתת עליה את הדעת.
אז מהו הסיפור האחר שעולה מסיפורי יהושע והשופטים?
אתה לא תאמין אותם.
כרגיל.
ודאי. שלא כבשנו שום דבר, ושהכנענים בשלב הזה עדיין מרגישים טוב מאוד, ובכלל שהעלמותם התרחשה בשלב מאוחר בהרבה.
שנייה. אם בני ישראל לא כבשו אף כפר כנעני, היכן לפי ספר יהושע התיישבו יוצאי מצרים שהגיעו ארצה? וכן, אני יודע, אני כבר רואה על הפנים שלך, את רוצה להזכיר לי ולמאזינים, שאנחנו מדברים על סביבות שנת 1200 לפני הספירה.
נכון. התשובה לשאלתך נמדדת מהארכיאולוגיה הארץ ישראלית, והיא אומרת את הדבר הבא, שהכנענים שהיו תושבי הארץ הוותיקים, היו אוכלוסייה קטנה ודלילה, שתפסה באופן טבעי את העמקים הפוריים של הארץ, שהם עשירים בשטחי מרעה ובמקורות מים.
הם היו חקלאים.
נכון, חברה חקלאית. וכדי לגרש אותם ממקומם, לא היה צורך במסע צבאי נרחב, כמתואר ב-12 הפרקים הראשונים, שפותחים את ספר יהושע.
אז מה בעצם קרה במציאות?
אתה יודע מה? בוא ניתן לטקסט לדבר בשם עצמו. לפי התנך, שבט אפרים ושבט מנשה היו שני השבטים הגדולים והחזקים בישראל. מסיבה שאיננה חשובה כרגע, התלוננו ראשי שני השבטים באוזני יהושע. והוא, בתשובה, שלח אותם להתיישב בהר, שלימים נקרא על שמם הרי אפרים והרי מנשה, ותקשיב לשיחה שביניהם. אתה יודע מה? תקרא אתה.
וידברו בני יוסף.
אפרים ומנשה היו שני בניו של יוסף.
את יהושע למור.
ואז עכשיו הם באים בטענות לא חשובות, והנה לך תשובתו של יהושע.
ויאמר אליהם יהושע, עם רב אתה, שזה הרבה אנשים.
נכון.
עלה לך היערה, וברעת לך שם, כי הר יהיה לך, כי יער הוא, וברעתו, והיה לך תוצאותיו.
כלומר יבוליו.
כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל לו, כי חזק הוא.
במילים פשוטות, יהושע שולח את שני השבטים הגדולים להתיישב בער, עד שהם יצליחו לסלק את הכנענים שישבו בעמקים.
ושלהם כבר יש מרכבות ברזל.
גם זה נכון.
כלומר, לפי הטקסט המקראי, שני השבטים הגדולים והחזקים ביותר של ישראל נאלצו להתיישב בהר, משום שלא היה בכוחם לגרש אפילו יישוב כנעני אחד ממקומו. למרות שהכנענים היו אוכלוסייה דלילה, וזאת בעצם בניגוד לסיפור הכיבוש ההירואי שדיברנו עליו לפני כן.
אני אגיד לך יותר מזה, יהושע שלח אותם לברא את היער, מה שאומר שאזור ההר היה ריק מתושבים, וכדי להכשיר אותו למגורי אדם ולחקלאות, היה צורך לכרות עצים, לסכל אבנים, להכין מדרגות, שזה טרסות, וכמובן לחפור בורות מים ללכידת מי הגשמים שיורדים מטה לעמקים.
שגם זה לא טענו גדול.
לא, זה עבודת פרח.
בדיוק. ומה עלה בגורלם של השבטים הקטנים?
אתה יודע מה, הכל כתוב בתנך, בוא נקרא. ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. ויאמר יהושע אל בני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם אדוני אלוהי אבותיכם. ובהמשך נאמר ששבט יהודה הלך והתיישב בנגב.
אז כיבוש הארץ המסיבי הסתיים בכך ששני השבטים הגדולים והחזקים התיישבו בהר, ועוד נאלצו לכרות בו עצים.
נכון.
בני שבט יהודה נאחזו בנגב, שזה המקום הכי לא כיף להתיישב בו, הכי צחיח, ולכן גם הכי דליל באוכלוסייה. שבט שמעון הרחיק דרומה עוד יותר, ובפועל בסוף נבלה בתוך שבט יהודה ונעלם, ושאר השבטים התפזרו לכל הכיוונים. ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, איך הם מתיישבים עם הארכיאולוגיה הארץ ישראלית, ומה הקשר שלהם לשאלה עם סיפור יציאת מצרים, התרחש במציאות.
תראה, אנחנו אמרנו קודם שהתיאור שלפיו יצאו ממצרים 600 אלף גברים, שלהם נוספו נשים, ילדים ונספחים ובהמות לרוב, מסתכם במיליוני פריטים.
ואמרנו גם שהמספר הזה הוא הרי בלתי אפשרי.
נכון.
משום שבמציאות מדבר סיני יכול לחלקל בבת אחת רק קבוצות נפרדות. שמספרן אינו עולה על 20 או 30 איש, ועוד כמה עיזים וחמורים.
נכון,
משהו בסדר גודל של חמולה. וגם סיפור הבריחה בין לילה של כמות כזאת של אנשים, לא עושה שכל.
נכון, אז אנחנו מסכימים שזה לא עושה שכל, כמו שאתה אומר, אבל אנחנו מסכימים על עוד דבר, שקבוצות קטנות ונפרדות, כן יכלו לחצות את מדבר סיני.
ולטענה זו מסכימים גם הסודנים והאריתראים שהסתננו דרך מדבר סיני, גם הם בקבוצות קטנות.
נכון. כצפוי, משלחות ארכיאולוגיות שיצאו לאתרים המוזכרים בסיפור הכיבוש הגדול שבספר יהושע, חפרו וחפרו וחפרו ולא מצאו שום פרט שתומך שכיבוש שכזה יתרחש במציאות. אבל מה? ספר יהושע מספר שההתיישבות הישראלית הייתה בכלל בהרי אפרים ומנשה, ובנגב ובגליל, וגם לאזורים האלה יצאו ארכיאולוגים. אבל אני רוצה שתשים לב לשנייה אחת, שהיא חשובה. אנחנו מדברים על כיבוש מסיבי, זה מה שאומר ספר יהושע. הוא מתאר כיבוש מסיבי, אבל מה? התיישבות קטנטונת. יש לנו פער בתוך הכתוב עצמו.
אז מה מצאו ארכיאולוגים באותם מקומות?
הם מצאו אישור מרשים ביותר שתומך במה שאמרנו כרגע, שלפיה יוצאי מצרים התפזרו לכל הכיוונים והתיישבו בחלקים הריקים של הארץ. הארכיאולוגים חשפו למעלה מ-350 כפרים זעירים, בני 5-10 דונמים.
זה מתאים למשהו חמולתי יותר.
לגמרי. באזור הרי המרכז, הנגב והגליל, שקמו בסביבות 1200 לפני הספירה. ותמונת ההתיישבות הזאת מעידה שבתקופה הזו חדרו קבוצות שונות לארץ ישראל, ומכיוון שהם הגיעו בנפרד, הם גם התיישבו בנפרד זו מזו.
תמונת ההתיישבות הזו אומנם עולה בקנה אחד עם העובדה שמדבר סיני לא היה יכול לחלקל שבטים גדולים, אלא חמולות קטנות שנמצאות במרחק זו מזו. יחד עם זאת, הממצא הארכיאולוגי הוא לא מהווה הוכחה שהמתיישבים החדשים הללו היו יוצאי מצרים שהגיעו לישראל דרך מדבר סיני.
נכון מאוד, ולכן לפתחנו עומדת השאלה הגדולה, מאיכן הגיעה אוכלוסייה שלמין שנת 1200 לפני הספירה הקימה מאות יישובים באזורי ההר, הנגב ובגליל?
ומהי התשובה הגדולה לשאלה הגדולה?
אתה יודע מה, בוא נרכז לרגע אחד את הנתונים שנמצאים בידינו.
Okay.
אנחנו אמרנו שיציאת מצרים מתוארכת לסביבות 1250 לפני הספירה. עכשיו, הממצאים הארכיאולוגיים מעידים באופן חד משמעי ש-50 שנה יותר מאוחר, בסביבות 1200 לפני הספירה, חל שינוי דמוגרפי בישראל, ושבנוסף ליישובי הכננים שחיו בעמקים הפוראים של הארץ, החלה התיישבות משמעותית בהרי המרכז והגליל ובנגב.
זה מה שאמרנו.
נכון, והאזורים האלה היו ריקים מאוכלוסייה. הנתונים האלה עולים בקנה אחד עם הכתוב בספר יהושע ועם הטענה שהמדבר יכול לחלקל אך ורק קבוצות קטנות מאוד.
ועכשיו רק תקשרי לנו את הנתונים האלה לסיפור יציאת מצרים.
תשמע, השאלה מי היו המתיישבים החדשים שהגיעו בשנת 1200 לפני הספירה וגם קצת אחר כך העסיקה את החוקרים. ואני אציין כאן רק השערה אחת מעניינת שהעלה חוקר גרמני בשם אלברכט אלט, שחי במאה הקודמת. השערה שאלט העלה מקובלת על הרבה מאוד חוקרים, כולל ארכיאולוגים שמכחישים את סיפור יציאת מצרים.
אני יודע שמתחת לשפם שאין לך את מתכוונת לארכיאולוג ישראל פינקרשטיין שחשף רבים מהיישובים האלה.
אני לא אמרתי, אתה okay. אמרת. בסדר? הטענה הגדולה של אלברכט אלט אומרת שתהליך ההתנחלות בארץ כנען היה שקט, ממושך וללא מלחמות. הנכנסים היו קבוצות קטנות של נוודים שתפסו את החלקים הריקים של הארץ.
ואנחנו כבר אמרנו שמאוד הגיוני שקבוצות קטנות יכלו לחצות את מדבר סיני, ושנוודים יכלו להגיע לישראל רק מצד מזרח, משום שדרך הים הרי הייתה חסומה בגלל המלחמה בפלישתים.
זה באמת מה שאמרנו.
והנוודים שעליהם דיבר אלט היו יוצאי מצרים הללו?
ואת זה הוא לא אמר. הוא אמר משהו אחר שמסיבה כלשהי עבר מתחת לרדאר של החוקרים. אלברכט אל טען שלאחר הסתלקותם של המצרים מארץ ישראל, נוצרה תקופה של חולשה יישובית, כך הוא כינה את זה. לדעתי, נכון יותר לכנות את התקופה הזאת כחולשה שלטונית, שאפשרה לנוודים לחצות את הירדן ולהתיישב באזורים הריקים של הארץ.
והטענה הזאת מחזירה אותנו לשני הפרקים הקודמים. שבהם דיברנו על חולשת השלטון במצרים, שיצרה בסביבות שנת 1300 לפני הספירה, חלון הזדמנויות לעבדים לברוח ממנה. עכשיו מתברר שהחולשה הזו פעלה בשני כיוונים. נסיגת מצרים מישראל יצרה חלון הזדמנויות לנוודים מהמדבר להיכנס לפנים הארץ.
יותם, מה שמתרחש בקצה אחד של המקל משפיע על מה שמתרחש בקצהו השני. אך בעוד שהשלטון במצרים נחלש, אך נותר על כנו, ארץ כנען נותרה ללא שלטון מרכזי בכלל.
אני מבין שלכך התכוון אלברכט אלט, ולדעתך הנוודים האלה הם יוצאי מצרים שעליהם מספר התנך?
תראה, לדעתי כן. בטח לא כולם, אבל חלקם כן.
אתם מאזינים לעושים תנך. עושים תנך. מאזינים לעושים תנך. עושים תנך.
אני מזכיר לך ליאורה שהמאזינים של התוכנית שלנו אוהבים הוכחות. שלב ההוכחות במשפט נפתח, בבקשה.
יותם, אתה אוהב הוכחות, כן. ואנחנו ניתן הוכחות. תראה, בפרק השני הצפנו כלפי מעלה פרטים רבים שמתארים את החיים שרחשו לאורך הנילוס, ושלא היו יכולים להתקיים בשום מקום אחר, זולת הנילוס. דיברנו על חיי העבדים במצרים, דיברנו על תעשיית הלבנים ועל תעשיית הגומה, אמרנו שבניית העיר רמסס שנקראה על שמו של רמסס השני והמלחמה בפלישתים שימשו לנו עוגן היסטורי שתומך בקביעת החוקרים שלפי יציאת מצרים התרחשה בסביבות שנת 1250. בהמשך דיברנו על כך שספר שמות וספר במדבר מוסרים עדות על קשיי הליכה במדבר, על המחסור הקשה במים ועל הרעב, ואפילו הזכרנו את הסלב, שהוא ציפור מדברית קטנה ונחמדה. את אסופת הפרטים הריאליים הזו חתמנו בתמונת ההתיישבות באזורים הריקים של הארץ, כפי שעולה מהפרקים האחרונים שבספר יהושע. מישהו היה צריך להביא את כל האינפורמציה הזאת ממצרים לישראל, אחרת היא לא הייתה מגיעה לידיעת כותבי התנ"ך.
אז עכשיו הגענו אל החוב השני שלך. כותבי התנ"ך חיו 750 אולי 800 שנים לאחר יציאת מצרים.
נכון.
אז אני אחדד את השאלה עוד יותר.
בבקשה.
המפעל הגדול של כתיבת התנ"ך באופן שיטתי ומסודר החל בימי בית המקדש השני, שנחנך ב-515 לפני הספירה.
נכון מאוד.
ואת עצמך דיברת על כך עם רן לוי בפרקים 181-182 של עושים היסטוריה.
כן.
אז חשבון פשוט אומר לנו שבין 1300 לפני הספירה עד 1250 לפני הספירה, לבין סביבות שנת 500 לפני הספירה, שבה החל המפעל הזה של כתיבת התנ"ך, חלפו כ-750-800 שנים, ואולי אף יותר. ליאורה, מדובר בפער שנים עצום. הפער הזה מעלה לי את השאלה, כיצד יכלו כותבי התנ"ך לספק כל כך הרבה פרטים מדויקים של מה שקרה מאות שנים קודם לזמנם? כיצד למשל הם ידעו שיוצאי מצרים שנכנסו לארץ כנען לא כבשו שום דבר, אלא התפזרו לכל עבר, וסופו של דבר שהתיישבו באזורים הריקים של הארץ, שאותה מאשרת הארכיאולוגיה הארץ ישראלית. יש כאן פער שנים ענק שמחייב הסבר רגיוני, שאם לא כן לאורה, כל המבנה שבנית כאן קורס כמו בניין קלפים רעוע.
ואתה בטח תהיה מאוד עצוב אם זה יקרה.
לא, לא, אני רק שואל שאלות.
זה נכון. יותם, תראה, כל השאלות שהעלית הן בעצם שאלה גדולה אחת, וכל מה שצריך לעשות הוא לקשור את כל החוטים יחד לסיפור הגיוני אחד.
בבקשה, קישרי לנו ליאורה את החוטים לסיפור ההגיוני.
אתה יודע מה? בוא נחזור לשנת 586.
שזאת השנה שבה החריב נבוכדנצר מלך בבל את בית המקדש הראשון, והגלה את יושבי ירושלים לבבל שבעיראק.
גלות בבל הייתה קצרה מאוד. בסך הכל כ-50 שנה לאחר מכן החלו ראשוני הגולים לחזור ארצה, וזו שיבת ציון. השבים הקימו את בית המקדש השני וחנכו אותו, כפי שאמרת קודם, בשנת 515 לפני הספירה. בוא נניח ש-15 שנים יותר מאוחר, בשנת 500 לפני הספירה, החל מפעל הכתיבה הגדול והשיטתי של התנ"ך, שבעצמו נמשך מאות שנים. אלא מה? איסוף החומרים של מה שיהפוך בעתיד להיות התנ"ך, לא החל בשנת 500 לפני הספירה, אלא עשרות שנים לפני חורבן בית המקדש הראשון. לדברי החוקרים, ספר דברים נכתב בבית המקדש שבנה שלמה, לפני שהוא חרב, ומכאן שהוא נכתב לפני שחילותיו של נבוכדנצר נכנסו לארץ כנען. הנקודה הקריטית שצריך לתת עליה את הדעת היא שספר דברים מבוסס על סיפור יציאת מצרים שבספר שמות ובספר במדבר, ולמעשה חוזר אליו.
ואם ספר דברים היה כתוב לפני חורבן בית המקדש הראשון, הרי שגם ספר שמות וספר במדבר שמשמשים לו בסיס כבר היו כתובים.
תראה, אנחנו חייבים להיות מאוד זהירים בנקודה הזאת, משום שספר שמות וספר במדבר עוסקים גם בנושאים שאינם קשורים לסיפור המסע. אבל בכל זאת, יש לנו הוכחה שמאשרת שהחלקים הריאליים שמתייחסים לסיפור יציאת מצרים כבר היו כתובים, ועוד רגע אני אחזק את הטענה הזאת. אבל קודם לכן, אנחנו חייבים להתעכב באחת הנקודות המרתקות בסיפור המסע ובהיסטוריה של העם המיוחד שלנו. כאשר חרב בית המקדש הראשון, הוציאו הגולים מהמקדש סיפורים שחלקם היו כתובים, וחלקם עדיין עברו כמסורות שבעל פה. הם ללא ספק לקחו איתם את ספר דברים שכבר היה כתוב, וחלקים מספר שמות וספר במדבר שמספרים על יציאת מצרים, שהרי הם הבסיס למסופר בספר דברים. ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודה החשובה ביותר. השבים מהגלות החזירו איתם את המסה הספרותית שגלתה איתם, או את מה שנשאר ממנה.
אנחנו חייבים הרי להניח שחלק עבד, חלק נעלם, חלק נשכח.
בוודאי שאנחנו חייבים להניח את זה, אבל אנחנו יכולים להתייחס אך ורק למסה הספרותית שכן חזרה, שהפכה להיות התנך שבידינו. בבית המקדש השני, בתהליך שבעצמו נמשך מאות שנים, המסה הזו הועלתה לכתב, ולה הוסיפו הסופרים הרבה מאוד תכנים חדשים משל עצמם. ההנחה שבידי כותבי התנך נמצאו חומרים עתיקים שיצאו לגלות בבל וחזרו מהגלות, מסבירה כיצד ידעו כותבי התנך שחיו בימי בית המקדש השני, לתאר אירועים שהתרחשו מאות שנים טרם זמנם. ובנקודה הזאת בוא נחזור למה שאמר אלברכט אלט, שטען שבסביבות שנת 1200 לפני הספירה חדרה אוכלוסייה חדשה לארץ ישראל. ההיגיון נותן שלפחות חלק מהנוודים שעליהם דיבר אלברכט אלט היו יוצאי מצרים, משום שרק אנשים שחיו במצרים בסביבות שנת 1250 לפני הספירה יכלו לדעת על המלחמה בפלישתים שהתחוללה באותם ימים. והנה חלפו אלפי שנים והארכיאולוגיה המצרית של ימינו מאשרת שהמלחמה הזו אכן התקיימה במציאות. ועל זה אנחנו צריכים להוסיף, שרק אנשים שהלכו במדבר סיני הכירו את קשיי ההליכה במדבר, ואם אתה רוצה, אז הם גם אלה שידעו על הסלב שהיא ציפור מדברית שאיננה מצויה בארץ ישראל. ורק הם ידעו לספר שראשית ההתיישבות הייתה בנגב, בהרי המרכז ובגליל.
זה בדיוק מה שטוען אלברכט אלט.
לא ולא, זה מה שטוען התנך. אלברכט אלט דיבר על נוודים סתמיים.
גנרים כאלה, נוודים כלליים.
שבאו מהמדבר ונכנסו לארץ כנען. הוא לא חיבר אותם לסיפור יציאת מצרים. הוא לא שאל את השאלה שאנחנו שאלנו. מי היה המקור שיכול היה לספק בידי כותבי התנך אינפורמציה כל כך מפורטת ומדויקת מהחיים במצרים ובמדבר סיני?
ועד בדעה שהנוודים שעליהם דיבר אלט הם המקור שסיפק את התמונות הריאליות שמצויות בתנך?
תראה, הפרטים האלה היו חייבים להגיע בדרך כלשהי לישראל, ורק מי שהיה במצרים והלך במדבר יכול היה לדעת על קיומם ולספר עליהם.
אין שום דרך אחרת להסביר כיצד הם הגיעו לידי כותבי התנך?
למיטב ידיעתי לא, אבל זה לא סוף הסיפור.
אז מה סוף הסיפור?
לדעתי כותבי התנך שפעלו בבית המקדש השני הם אלו שהוסיפו לפרטים הריאליים של סיפור יציאת מצרים את המעטפת האהבה של הניסים והנפלאות.
זה שירת את המטרה שלהם.
בוודאי. ובדרך זו סיפור אותנטי של קבוצות קטנות שהגיעו ממצרים לישראל והתפזרו לכל עבר, הפך סיפור ישועה ענק ולסיפור כיבוש ענק. ומעשה הניסים והנפלאות בסופו של דבר האפילו על הרובד ההיסטורי והפכו אותו לסיפור חסר כל היגיון בעיני חלקים מהציבור החילוני שלא מוכן לקבל כאמת ניסים ונפלאות.
אבל למה לקחת סיפור קטן שגם אחרון הספקנים יכול להודות שהוא הגיוני ולהפוך אותו לסיפור עצום מידות חסר כל היגיון?
תראה, זה מוביל אותנו לסיפור נוסף שגם הוא חשוב ודרמטי שייתכן שעונה לשאלה ששאלת.
אוקיי.
כותבי התנך שפעלו בימי בית המקדש השני חוו אובדנים נוראיים. הם אלה שתיעדו בתנך שעשרה מתוך 12 שבטי ישראל עבדו לעולם. ואגב, אישור להגליות אמוניות מישראל אנחנו מקבלים גם ממקורות אשוריים ולא רק מהתנך. כותבי התנך ידעו שבני העמים השכנים לנו הוגלו ממקומם ונעלמו גם כן.
זה תופעה ידועה בעולם הקדום בימי מלחמה המגלים.
נכון, ובאמת מזכירים את הארמים, המדיינים, הפלישתים, העמלקים ועוד קבוצות קטנות וגדולות. כולם התעדו והפכו לעין. כותבי התנך ידעו דבר נוסף, שחלק גדול מגולי בבל בכלל בחרו לא לחזור ארצה, ושגם במצרים חייתה אוכלוסייה יהודית במספרים משמעותיים ביותר. הם ידעו שמהגלות חזר בסופו של דבר קומץ קטן.
ומשיחי.
ושרוב העם העדיף להישאר בבבל, ומי שקורא את ספר חגי ואת ספרי עזרא ונחמיה וספרים נוספים, נוכח מיד לדעת שהשבים מהגלות היו אנשים עצובים מאוד, שראו בעצם הישרדותם נס גדול.
בעוד אנחנו מדברים במושגים של מזל, של לשבור את הסטטיסטיקה, הם דיברו במושגים של נס גדול.
הרבה יותר מכך. התנ"ך מזכיר את אשור, בבל, פרס ויוון, שהיו מעצמות אדירות שכבשו עמים רבים, ובהם כמובן גם את ישראל הזערורית. העובדה שהמעצמות הללו ירדו מעל הבמה ההיסטורית, התפרשה על ידי כותבי התנ"ך כנס שעשה אלוהים, והדברים האלה חוזרים על עצמם עשרות פעמים. ייתכן, ואני מעלה את הדברים כהשערה שלי, שכותבי התנ"ך מצאו שקיים קשר בין היעלמותן של המעצמות הגדולות והשיבה מגלות בבל לבין יציאת מצרים.
ולכן הם הוסיפו את הנופח ההירואי והניסי לסיפור הקטן?
יכול מאוד להיות. אתה השתמשת קודם במושג לשבור את הסטטיסטיקה. במציאות יותם אין שום סטטיסטיקה שיכולה להסביר כיצד המעצמות הגדולות והעמים הרבים שחיו מסביב לנו נעלמו ואינם. ואילו הם שרדו והתחדשו וסיפרו את הסיפור של עצמם ואת הסיפור של העם שלנו. מבחינתם זה היה נס, אלא שלאחר האסונות הכבדים שחוו, הם לא יכלו לתאר את הנס שקרה להם כסיפור ישועה רב רושם.
אני מציע שנקשור יחד את כל החוטים שעליהם דיברנו בשלושת הפרקים שהוקדשו ליציאת מצרים. התמקדנו בפרטים הריאליים שליקטנו ממצרים, ממדבר סיני, ולבסוף מסיפור ההתנחלות בארץ כנען. הרצף שקיבלנו אומר שקבוצות עבדים קטנות ניצלו את חולשתה של מצרים בכדי להימלט ממנה. ולפחות חלק מהקבוצות האלה ניצלו את החולשה השלטונית שנוצרה בישראל כדי לחדור אל פנים הארץ.
נכון.
ואלה היו אנשים שהביאו את אלבום התמונות ממצרים לישראל. הפיזור של מאות יישובים זעירים, בני 5-10 דונם, יישובים חמולתיים, עולה בקנה אחד עם הסיפור של ההתיישבות שבספר יהושע, שמצד אחד מדבר על כיבוש מסיבי, אבל מהצד השני הוא מדבר על התיישבות בחלקים הקשים והעריקים של הארץ. הוא מתיישב גם הסיפור הזה עם הטענה שמדבר סיני יכול לחלקל קבוצות אנשים קטנות מאוד. סיפור ההתנחלות מסתדר גם עם דבריו של אלברכט אלט, שקבוצות נוודים חדרו לישראל בסביבות שנת 1200 לפני הספירה, והתיישבו באזורים הריקים של הארץ, ואת זה אגב מאשרת גם הארכיאולוגיה הארץ ישראלית.
נכון מאוד. תראה, לו היו בידינו ממצאים ארכיאולוגיים שתומכים בטקסט המקראי, זה היה נפלא. יחד עם זאת, ההתאמה ההיסטורית שעליה עמדנו כאן היא רחבת היקף ומרשימה ביותר. וביחד עם הממצאים הארכיאולוגיים העקיפים, היא מבטלת את הצורך לבסס את המסקנה שלנו על בסיס ממצאים ארכיאולוגיים ישירים. גם בלעדיהם, סיפור יציאת מצרים מצטייר כסיפור הגיוני שמתאים לזמנו ולמקום התרחשותו, שעליו ערמו מעשי ניסים למחביר.
ועכשיו ליאורה, אני אסכם את המסע שעשינו בשלושת הפרקים האחרונים. בפרק הראשון, עמדנו על כך שסיפור יציאת מצרים נחשב לסיפור המכונן של עם ישראל. והשאלה שאיתה יצאנו לדרך הייתה, מה מקור הספק אם מדובר באירוע שהתקיים במציאות, או שלפנינו מיתוס חסר כל בסיס היסטורי? את הפרק השני והשלישי הקדשנו לחשיפת היסודות הריאליים שמבצבצים מתוך הסיפור הגרנדיוזי. ומה שקיבלנו הוא מקלט שיוצרת רצף עניינים הגיוני. העובדה שסופרי התנ"ך יצקו על הרצף הזה שכבה אהבה של ניסים ונפלאות, איננה שוללת את היסודות הריאליים שבו. ייתכן שכותבי התנ"ך ראו כנס גדול את העובדה שהם הצליחו איכשהו לשרוד את האסונות הכבדים שפקדו אותם ולחזור ארצה מהגלות. יחד עם זאת, הם לא יכלו לתאר את תשובה מהגלות, מבבל, כסיפור ישוע ענק, ולו רק משום שמרבית הגולים בכלל בחרו לחיות בגלות. הקומץ שחזר ארצה נתקל בקשיים גדולים שעליהם מסופר בספרי חגי, יואל, עזרא, נחמיה. ייתכן שזו הסיבה שהם הפכו את סיפור יציאת מצרים לסיפור תקומה לאומי ואופטימי. הנה עם גדול יצא ממצרים וחזר לארצו. הוא התיישב על אדמתו, ובנה עליה את חייו.
אני מהכיוון שלי מבקשת לחתום את המסע שעשינו בשלושת הפרקים האחרונים במילים הבאות. סיפור יציאת מצרים צובע בצבעים חזקים את תפיסת העולם של כל אחד מאיתנו, הן של אנשים בעלי תפיסה דתית עמוקה, והן של אלה שמגדירים עצמם חילונים גמורים, שמוכנים לקבל כעובדות רק נתונים שאותם ניתן להוכיח במציאות. לדעתי, בערב ליל הסדר כולנו יכולים להסב אל שולחן החג שלנו, ובלב שקט לספר את סיפור יציאת מצרים בשני קולות, ניסי והיסטורי כאחד, ושני הקולות האלה הם הסיפור הגדול והמכונן של העם הקטן והמיוחד שלנו.
תודה ליאורה, ונתראות בפרק הבא של עושים תנ"ך.
תודה יותם, נתראה בפרק הבא של עושים תנ"ך.
אתם מאזינים ל... עושים תנ"ך. עושים תנ"ך.